חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
ההסקט לדבר זה לא משמין, מוגש בשיתוף פעולה עם...
קפה אלית.
נכון, אפרת? שעוזרים לנו להביא לכם את התכנים המרתקים שלנו כל שבוע מחדש.
אפשר להתחיל?
בוא נתחיל.
שים פתיח.
הלו, הלו, הלו!
הלו, 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 אמרת וסובבת את המנורה וסנבר, תקעת לי סנבור בעין.
את בחקירה? את מרגישה שאת בחקירה?
קצת מרגישה בחקירה, אבל בסדר, זה הלך הרוח כרגע במדינת ישראל, אנשים בחקירות.
כן.
כן. לוקסי!
מה?
קודם כל בוא ננשום. מסוג התוכניות שאנחנו יודעים שאין שום סיכוי לדבר על כל מה שתכננו,
כן, אחרי שבוע שעבר עם תוכנית הפטריות.
שים לב איך אני עושה תוכנית, תנועות של שחייה, כאילו לצלוח את ביצת האורז שבה אנחנו שוחים היום.
אחרי תוכנית הפטריות שהצלחנו לדחוס לשעה ועשרים, וגם זה...
בעמל רב איסורים.
בעמל רב איסורים וחיתוכים של דברים מאוד מאוד חשובים שרציתי שייכנסו.
למה אתה מספר להם שהתוכנית ארוכה?
היא ארוכה, אין. כל תוכנית היא ארוכה, אין מה לעשות.
בפודקאסטים.
כן.
זה לא לייב.
זה לא לייב.
אפשר לנסות שזה יהיה לייב, אבל זה יהיה בפחות
טוב. אם אתם רוצים שזה יהיה לייב, אולי נעשה עצומה ונגיע לרדיו.
מי רוצה פרק לייב? שיצביע.
שיצביע. אתה, וואי, מגניב. והנה חמישה דברים שלא ידעתם על אורז.
אורז הוא הדגן שמשמש כמזון עיקרי עבור יותר ממחצית מאוכלוסיית העולם, והוא הגידול הרביעי בתפוצתו בעולם אחרי תירס, חיטה, ולצערנו, סוכר.
וואו.
מה?
הפתיע אותי, כי אני חשבתי שהסוכר הוא שני, או ראשון.
הסוכר תירס חיטה זה לא לפי הסדר.
אוקיי, אוקיי, סליחה.
פשוט הוא כל כך מפתיע ששמרתי אותו לסוף. קוראים לזה בניית פאנץ'. וואו. אני באה מהטלוויזיה, אני יודעת.
אני בהשכלה שלי, אני...
אני באה ממחול.
בזנים המקוריים של בסמטי, קילו אחד דורש 5,000 ליטר מים לגידול.
לכמה?
זה מניב 2.5 טון להקטר של אורז. מפתחים הודים באוניברסיטת פוסה, פיתחו זן בשם 1121 פוסה בסמטי, והוא יודע לגדול בזמן מהיר יותר, וצורך רק 1,000 ליטרים של מים.
יפה.
ומניב 12 טון, פי 5 להקטר. היום הזן הזה אחראי לגידול 70% מסך הבסמטי בעולם.
זה נתון מטורף.
עובדה בה.
קיימות עדויות שהיה גידול אורז בארץ ישראל, סביב ימת הכנרת ואגם החולה, בערך בתקופה ההליניסטית. אסף הרופא במאה השישית מדבר וכותב על אורז לבן ואורז אדום, וידוע שהיה גם גידולי אורז בתקופה ממלוכית, תקופה עותמנית, אבל היום אין גידול אורז בישראל. היו ניסיונות, לא הלך.
כלל וכלל.
והאמת שבשבוע שעבר הייתי בימת החולה, בסוף השבוע, וגם עברנו בדרך לצפון דרך בקעת בית נטופה, ואני ממש תוהה למה אין ניסיון לגדל פה אורז במקומות האלה.
יש הסבר.
נגיע אליו בהמשך?
נגיע אליו בהמשך.
טוב.
החומה הסינית, החומה הגדולה הסינית, מוחזקת באמצעות אורז דביק.
אין מצב.
נשבע לך סטיקי רייס. אם פעם ניסית לגרד תחתית של אורז שנשרף,
כן.
ראית כמה קשה להוציא את זה?
זה לא כל כך קשה, אם יש לך אבקת כביסה ועודתה.
אז לא היה להם את זה במאה ה-15 וה-16, כשבנו את החומה הגדולה, במהלך שושלת מינג. הבנאים השתמשו בדייסה שעשויה מאורז עם סידן פחמתי, זה היה העתיד שלהם, שהחזיק את הקיר ביחד, ועד היום הוא מוחזק.
וואו.
אורז.
זה ניצחון מוחץ על כל עובדה שאי פעם נאמרה בתוכנית.
כן?
אין יותר טוב מזה.
אולי פעם נעשה חידון מה העובדה האהובה עליך, ואנשים יגידו לנו מה העובדה הכי טובה שהייתה. זה מגניב. רעיון טוב, אפרת.
מדהים.
כל הכבוד.
מופלא, לא, אני עדיין בהלם מזה שהחומה הסינית מוחזקת על ידי אורז ותוהה מה יקרה אם נגיד, אתה יודע, פתאום מישהו ירתיח סיר ליד והאורז ימאס, ואני לא יודעת, יתבשל, יתרקח.
יתרקח, אם ירדו מלא מים. ועובדה אחרונה?
למרות שהאוכל נתפס אצל כולנו כמאכל אסיאתי, ואנחנו מתקשים לדמיין אותו גר באירופה, אז גם בפרובנס, אזור הביצות שנקרא קמרג, גדלה כמות אורז שמספיקה ל-20% מהאורז שנצרך בצרפת, והריזוטו שהאיטלקים כל כך אוהבים, גדל בפיימונטה. בפיימונטה יש גידול אורז מדהים. מומלץ בחום כשאתם חוזרים משם, לחזור עם שקית אורז בעדיפות לאורגני.
זה שהצרפתים זה אומה עם הצריכה הכי נמוכה לאורז בעולם, והמרחק בין הצרפתים לבין הבורמזים, הבורמזי צורך באזור ה-230 קילו אורז לאדם, לשנה 230 קילו, זה 630 גרם ליום, וואו. לא מבושל. הצרפתי צורך משהו כמו 12 גרם ליום, או 4.5 קילו לשנה.
כן, יש להם תפוחי אדמה, ויש להם חיטה, ויש להם
הרבה דברים אחרים. הם מתמחים בחיטה, נכון?
מתמקדים בחיטה. מתמקדים. בקיצור, אז כן, אז היום החלטנו לקחת על עצמנו משימה ולדבר על אורז, ולא סתם פתחתי את התוכנית ואמרתי, בוא קודם כל ננשום, כי הסבירות שנספיק להגיע לדפי אורז או לאורז תפוח היא מאוד מאוד קלושה. אנחנו אולי נזכיר קצת את חומץ האורז או הסאקה, אבל אנחנו הולכים לדבר על
על הגרגירון הזה.
על גרגירי האורז שמזינים כאמור מחצית מאוכלוסיית העולם, ויש כל כך הרבה סוגי אורז וכל כך הרבה מה לומר עליו, אז אני אתחיל. אני רוצה להתחיל במשהו שרק מעיד על קדמותו של הדבר החשוב הזה.
אוקיי. Okay.
השם שלו.
אורז.
כן.
אורז.
אז המילה העתיקה לאורז עבריתו, היא מגיעה מאודית עתיקה. והמילה הזאת נודדת לאפגניסטן ולפרס, ומשם היא מגיעה אל השפה היוונית. היוונית בעיוות של עבריתו מגיעים לשם אוריזה, ומשם היוונית משפיעה על כל העולם בערך. משם מגיעה רייס האנגלית וארוז הספרדית וריזו באיטלקית ורי, שזה ריז בעצם בצרפתית, לא מבטאים את הזד האחרונה, וריס הרוסית וכאמור אורז, המילה העברית שמופיעה כבר בתלמוד, וזו אותה מילה. ובעיניי זה מקסים.
כן, זה די מגניב. יש אומות שלא קוראות לזה במצלול אורז?
כן, מן הסתם. באסיה הרחוקה, אז משתמשים במילים אחרות, אבל שם יש מילים לא פחות מפתיעות, שעוד יותר מעידות על חשיבות האורז בתזונה שלהם. ביפנית יש מילה אחת, לאורז ולאוכל, גוהן. כלומר, כשהם אומרים אני רוצה אוכל, הם אומרים אני רוצה אורז.
היי, מגניב.
מגניב מאוד. בטייט למשל, המילה לאכול כוללת בתוכה את המילה לאכול אורז. כלומר, כשמישהו נכנס הביתה בתאילנד, אז אומרים לו, תהן קהו להוי רויאנג.
בוא נעצור.
כן.
איזה תאילנדית, פרפקט. כל הכבוד.
ואתה יודע מה המשמעות של זה?
אין לי מושג.
האם אכלת כבר אורז? זה כאילו, זה ברכת השלום שלהם.
אוקיי.
בבלינזית, המילה נאסי מתארת גם אורז מבושל, אבל גם אוכל באופן כללי. כלומר, אורז שווה אוכל. ובסנסקריט, המילה אורז נגזרת מהמילה שמשמעותה חיים, או יותר נכון, לא למות.
דוקטור אפרת קור, כל הכבוד, וואו.
אז בהמשך, אולי גם כשנגיע לפילאף, אני אדבר קצת גם על פלוב או שפלו, כל זה, גם שם יש איזשהו דמיון במילים, אבל בואו ניכנס קצת להיסטוריה של הדבר הזה. מה אתה אומר? ככמה שאני חובבת מילים, אתה חובב היסטוריה, עם המאזינים שלנו עוד לא שמו לב לזה.
כן. אני חובב היסטוריה?
אני לא יודעת, אני פשוט...
איכשהו זה יצא תמיד שאני על ההיסטוריה.
כי תמיד האור, המילים זה עליי, אני שתלטנית ולא נותנת לך לגעת במילים בכלל.
נכון.
גם אם אתה מנסה, לפעמים אתה כותב את זה בנושאים שאתה רוצה לדבר עליהם, אני פשוט מתעלמת לחלוטין.
ראית מה אני כותב בתחקירים שלי לאחרונה?
לא.
אני כותב מקור המילה, על זה אפרת תדבר. באמת.
ויתרת. זה כמו זוגיות.
אז הקונצנזוס המדעי הנוכחי שמבוסס על כל מיני עדויות ארכיאולוגיות וגם תחקירי שפה כמו שאת עשית, זה שהאורז בוית לראשונה באזור אגן הנהר ינגצה בסין, ינגצה. יש מחקר גנטי מ-2011 שראה שכל צורות האורז האסיאתיות, גם האינדיקה וגם הג'פוניקה, נבעו מביות של זן יחיד שהתרחש איפשהו לפני בין 8,000 ל-13,000 שנה מאורז הבר אורייזה. מחקר גנומי אחר שנעשה קצת יותר לאחרונה, מראה שהג'פוניקה יוצר תחילה, והאינדיקה נוצר כשהג'פוניקה הגיעה להודו משהו כמו לפני 4,500 שנה.
זה מאוד מעניין מה שאמרת, אתה מדבר על טווחים של 8,000 עד 13,000 שנים, זה אחרי ביות החיטה.
זה אחרי ביות החיטה,
מה הם אכלו לפני?
אזורים מאוד רחוקים, הם אכלו דוחן.
אה, נכון.
הסינים גידלו במקור דוחן, האורז הוחדר בהדרגה ככה צפונה צפונה לחקלאי התרבות הסינים שם בגבול טיבט. בערך בשנת 4,000 לפני הספירה, הוא היה היבול המשני הקבוע כבר באזורים האלה. הוא לא החליף את הדוחן במיוחד בגלל תנאי סביבה שונים, אבל הוא גדל לצד הדוחן. ומשנת 2000 עד 1500 לפני הספירה התחילה איזושהי התרחבות, עברו מטיואן, דרום על הפיליפינים, הביאו טכנולוגיות לגידול אורז, והוא התרחב לשאר דרום מזרח אסיה, עבר לבורנאו, למלאי, לסומטרה, עד 500 לפני הספירה, כבר יש עדויות לגידול אורז יבש, זאת אומרת, לא שקוע במים, בבלי. בעולם הקלאסי גם השתמשו באורז, החיילים היווניים, אותם חבר'ה שנתנו את השם, חבר'ה של אלכסנדר הגדול, עברו לאסיה, הביאו איתם את האורז לאירופה, דווקא אומרים שהוא התפצל כאילו ממש אצלנו. Mm-hmm. חלק גידלו פה כמו שאמרת, חלק עלה למעלה לטורקיה וחדר לאירופה, חלק הלך דווקא למצרים והגיע לאירופה דרך המורים.
כלומר, זה עבר בארץ ישראל כחלק מהתפוצה שלו?
כן.
אנחנו צומת שממנה זה התפצל לאפריקה ולאסיה?
כן.
מעניין. לאפריקה ולאירופה, סליחה.
כן, המורים הביאו אותו לחצי האי איברי בערך במאה העשירית. זה לא כל כך מזמן ביחס לגידולים אחרים, ובערך אחרי המאה ה-15 הוא כבר התפשט באיטליה ובצרפת ובכל יבשת אירופה.
אוקיי.
אז זה עיקרי ההיסטוריה של ה...
על כל סיפור הנדידה שלו בעולם, אני רק אוסיף שליפן הוא מגיע במאה הרביעית לפני הספירה, וזה לוקח ממש כמה מאות בודדות עד שיפן מכונה הארץ של האורז המפואר. מיזומונו. יענו, כמו כל דבר שהיפנים עושים, הם לוקחים חומר גלם וממקסמים.
כמו שעשו עם המכוניות.
המכוניות היפניות טובות?
נחשבות, מאוד.
טוב, אני מבינה הרבה.
מקסימו את שיטות הייצור, זה בטוח.
כן, לגמרי.
אז איזה זנים יש לנו של אורז? מה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים מלא מלא זנים מהסופר. כולם, כמו שאמרנו מקודם, מיובאים, לא גדל אורז בארץ ישראל, אבל בוא נעשה רגע סדר.
סדר. אז באמת יש אלפי זנים של אורז בעולם, והם נבדלים אחד מהשני בצורה, בסוג העמילן שבהם ובכמות העמילן שבהם, בניחוח, בצבע, בטעם, אבל אם צריך לעשות איזשהו סדר, אז החלוקה היא לשני סוגים עיקריים. האינדיקה, שהזכרת עוד קודם, האינדיקה זה האורז שהוא יותר גרגירים ארוכים, שנשארים מופרדים כשמבשלים אותם, והג'פוניקה, שזה היותר הגרגירים הקצרים, העגולים שנוטים להידבק כשמבשלים אותם. אבל יש גם סוגי ביניים עם גרגירים בינוניים, כמו למשל הריזוטו, ויש גם הרבה חריגים, כמו הסטיקי רייס, שיש לו גרגירים ארוכים, אבל בכל זאת הוא דביק. מה לעשות? אלפי זנים, אז מן הסתם יש כל מיני, כאילו, אוברלאפים בין התכונות. לצד כל הזנים המוכרים, יש כל מיני אורזים אקזוטיים, עם צבע חום אדמדם, אורז תאילנדי שחור, כל הדברים האלה. ואם צריך לעשות קלסיפיקציה של אורז, אז בדרך כלל עושים את זה על פי התהליך שהוא עובר לאחר הקציר, כי זה מה שבעצם משפיע על הטעם שלו. כלומר, ההבחנה בין אורז חום לאורז לבן, תכף נסביר מה זה אורז חום ומה זה אורז לבן, היא בעצם תהליך שונה של עיבוד האורז, וזה מה שהכי משפיע יותר מהכל על סוגי האורזים. חלוקה מאוד חשובה נוספת בין שני סוגי אורז, היא חשובה לנו כבשלנים. זה ההתנהגות של האורז בסיר, וזה על פי סוג העמילן שבאורז. באורז הארוך, סוג העמילן העיקרי זה עמילוז. זה עמילן שסופח המון נוזלים, כאילו נועל אותם בתוך האורז, ולא מפריש את העמילן הזה לסביבה. ואז בעצם זה האורז שיצא לנו אחד-אחד.
סופח ונאטם.
כן. אין בעצם הסמכה של הנוזלים סביב האורז. האורז העגול עשיר יותר בעמילן מסוג אחר, סוג שנקרא אמילופקטין, וכשהאמילופקטין מתבשל, אז הוא גם, יש בו את הספיחת נוזלים, כמו שאנחנו מכירים בריזוטו, אבל הוא גם מפזר, גורם לפיזור של העמילן מסביב לאורז, מה שמסמיך את נוזלי הבישול.
חלק השני של המילה פקטין הוא כבר רמז להסמכה הזאת של
נכון,
הנוזל.
נכון, אותו פקטין שאנחנו מכירים מהפירות בעצם שמסמיך.
נכון.
עכשיו, אפשר קצת, אם אתה רוצה... מה שנקרא לצלול לתוך הגרגר, ולדבר על המבנה של גרגר האורז, שבעצם יעזור לנו בהמשך להבין את החלוקה בין כל הסוגים. אז יש ארבעה חלקים חשובים בתוך הגרגר. קודם כל, מבחוץ פנימה יש לנו את הקליפה. כל גרגר של אורז הוא מוקף בעצם בתוך קליפה חיצונית קשה, שאנחנו תמיד נוריד אותה לפני הצריכה. לא אוכלים אותה. מתחת יש עוד שכבה, שהיא שכבה של סובין. אותה לפעמים משאירים, מה שייצור את האורז המלא, ולפעמים מסירים שזה מה שייצור את האורז הלבן. מאוד מזינה, בדרך כלל אנחנו יודעים שאורז מלא יש בו הרבה יותר ערכים בריאותיים, נרחיב על זה בהמשך, אבל זו השכבה השנייה. אחר כך בפנים יש לי את האורז הלבן, נשאר לי האורז, שזה האנדוספרם, זה בעצם הגרעין, וזה החלק של האורז שאנחנו אוכלים, כשבתוכו יש את הנבט. מרכז הגרגר, שהוא מלא בוויטמינים, במינרלים, כל אלה, מוסיף יתרונות בריאותיים. זה ארבעת החלקים של גרגר האורז.
זאת אומרת, כל אורז התחיל כאורז חום.
כן.
זה לא שגדל אורז חום וגדל אורז לבן.
נכון. יפה. עכשיו אתה סימסת לי לפני איזה יומיים בהתלהבות, שראית איזה סרטון שמסביר על האורז, כאילו, נכון?
כן, ראיתי כמה סרטונים כאלה על מפעלי אורז, איך מייצרים, כי כשנכנסנו כל העולם הזה וחיפשתי איפה מגדלים אורז בארץ, וגיליתי שלא מגדלים בארץ, אז אמרתי, אוקיי, אז אין שום דרך כאילו לדבר עם מגדל, אז בוא נבין איך זה קורה.
ואגב, חיפשנו גם כאלה שגידלו באופן ניסיוני, והיו וכולם התייאשו, לא מצליחים לגדל פה אורז.
זה די מגניב. לוקחים את האורז כמו שהוא מגיע ומכניסים אותם לסילואים ענקיים כאלה, ובסילואים יש מאווררים. עכשיו, זה סילואים של עשרות טונות של גרגירי אורז, והמאווררים מייבשים את האורז. זאת אומרת, מלמעלה איפה ששופכים אותו ועד למטה איפה שהוא יוצא, מורידים את כמות הלחות בגרגר מ-22 ל-13. למה מורידים את זה? כדי שבליטוש הוא לא יישבר.
אוקיי.
אז מייבשים אותו כדי שהוא יהיה טיפה יותר קשיח. משם הוא עובר למכונה שיש לה שני גלגלים כאלה שעשויים מגומי, והם מלטשים את אותה קליפה חיצונית קשה, ובעזרת אוויר אז מעיפים את זה.
את הקליפה שאנחנו לא רוצים בשום סוג של אורז.
נכון, ואז קיבלנו את האורז החום הזה.
המלא.
שדיברת עליו, האורז המלא, נכון. בשלב הזה, כל הנוטריאטים, כל החומרי הזנה נמצאים בקליפה הזאת. הרי אנחנו אומרים, ברגע שהאורז לבן הוא הרבה פחות בריא. אז מה שעושים זה שמחממים את האורז בלחץ גבוה. וזה גורם, יש ממש סרטון שמראה את זה, זה גורם לכל חומרי התזונה שנמצאים בקליפה, לעבור מהקליפה לתוך הגרעין הפנימי, זאת אומרת לאורז הלבן.
כדי להשאיר בו ערכים תזונתיים.
נכון, ואז כבר אפשר ללטש אותו. וזה די מגניב. אבל הוא עדיין מאבד הרבה מהחומרים המזינים, ותחשבי על זה, תמיד יישארו כמה גרגירים שהתחמקו, אבל כשאנחנו קונים אורז בסופר, בחיים לא יהיה גרגר חום בתוך אורז לבן.
נכון.
כל גרגר אורז בעולם שמיוצר במפעל עובר דרך מכונת רנטגן לייזר, גרגר גרגר.
שבודקת את הצבע שלו?
שבודקת את הצבע שלו ומעיפה עם לחץ אוויר כל גרגר שלא תואם לצבע.
וואו.
לסבר את האוזן, ב-400 גרם אורז, שזה כמות של ארוחה של אדם, יש 19,200 גרגירים. אז
סליחה, 400 גרם אורז יבש?
נכון.
זה ארוחה של אדם? כן. 400 גרם אורז יבש זה ארוחה של אדם לחודש?
כן, אבל במזרח, כמו שאמרתי לך, הם אוכלים 230 קילו בשנה, אז הכל מתכווץ שם כנראה.
אני חייבת להגיד את הבדיחה הזאת שאולי בגלל זה העיניים שלהם מלוכסנות?
אבל הם לא, הם לא אוכלים את האורז המלא.
מה זה קשור?
אז אני לא יודע כמה הסובין שם, אין סובין, אז
אני לא יודעת.
טוב.
זה פשוט כמויות אדירות של אורז. אוקיי, שאלה מעניינת, אמרת שבזכות הלחץ הזה, בעצם חלק מהנוטריאנטים נכנסים לתוך הגרעין הלבן. אני חושבת שזו אחת הסיבות שהרבה פעמים ממליצים לא לשטוף את האורז לפני השימוש, כי אנחנו בעצם שוטפים החוצה את כל הנוטריאנטים, שמה שנקרא, הם לא לגמרי נכנסו לתוך גרגר האורז, הם רק עדיין שם.
אז מעבר לשטיפה הזאת בלחץ, גם מוסיפים לאורז אחרי הזיקוק שלו, זאת אומרת, אחרי שהוא נהיה אורז לבן מלוטש, מוסיפים לו עוד כל מיני נוטריאנטים, ובאמת כששוטפים אותם, אז כל זה יוצא החוצה.
כן.
אז אני אף פעם לא שוטף אורז, אלא אם כן זה אורז חום או אורז שנקנה
בתפזורת. טוב, אנחנו, כשניכנס למטבח, אני ארחיב על מה אני עושה עם האורז, מתי שוטפת, מתי לא, אבל בעודך מדבר על העניין הזה של קרן הלייזר שבודקת את צבעו של גרגר האורז, קפצה לי למוח השאלה של אבל למה הם עושים את זה? כאילו, מה יקרה? אז יהיה לי גרגר אחד של אורז חום בתוך כוס של אורז לבן. מה קרה? הרי גם ככה אנחנו בוררים קצת את האורז, או לפחות חלקנו נוהגים לברור קצת האורז לפני השימוש. ואז עניתי לעצמי.
אוקיי, באתי לענות לך, אבל אני רואה שכבר התשובה בפיך.
לא, זה לא תשובה, אני משערת, תתקן אותי אם אני טועה, שחיי המדף של הגרעינים החומים הם הרבה יותר קצרים מאשר האורז הלבן. האורז החום הרי זמן המדף שלו קצר יותר, והוא יותר לח, יש בו יותר לחות, ולכן אולי זה באמת בא ממניעים שיווקיים שזה לא יאפש את כל שאר האורז.
יפה דרשת, ידידתי?
אך לא.
לא, יפה דרשת, גם, אבל גם בעיקר התרבות המערבית שאוהבת את האוכל של הלבן ונטול חומרי הזנה.
כן.
כמו שאנחנו מלטשים את הקמח שלנו, אנחנו אוהבים גם את האורז שלנו, כל התרבות האסייתית התיישרה כדי לייצר את האורז לבן.
אותה תרבות שמעדיפה גם ירקות יפים ושוכחת שלירקות מכוערים יש את אותו טעם בדיוק. יפה. נעמיק עוד קצת לתוך האורז. אז בעצם אמרנו שיש שני סוגים עיקריים. יש קצר ויש ארוך, אנחנו נוסיף פנימה את הבינוני. מה זה אומר אורך ארוך ומה זה אומר קצר? אז באורך ארוך אנחנו מדברים על זה שהאורך הוא בערך פי 3-4 יותר מהרוחב, אוקיי?
כמוך, קצר וגבוה. שאני גוץ ושמנמן, אני ריזוטו.
נכון, אתה אורז בינוני. אבל שהוא האורז האהוב עליי.
מה? שמח.
אתה יודע שריזוטו זה האורז האהוב עליי.
אז אני אוהב בסמטי, אז את האהוב עליי.
יא, לבבות באולפן. אז האורז הבינוני, אז כמה הוא באמת גרגר קצר יותר, ליבה רחבה יותר, והאורז הקצר, אז זה אורז שהוא... האורך שלו והרוחב שלו הוא בערך אותו דבר, שם זה נמצא האורז שאנחנו הכי אוהבים עבור סושי.
לא סתם קוראים לזה אורז עגול.
לגמרי. אז דיברנו על הצבע. אז בתוך עולמות האורז הלבן יש לנו מלא סוגים של אורז, יש לנו את הבסמטי, ויש לנו את היסמין, ויש לנו את האורז של הריזוטו, שזה הקרנרולי או הארבוריו, או הוויאלונה ננו. פה יש את כל הסוגים שאנחנו כולנו מכירים. באורז החום אנחנו קוראים לאורז חום, אורז מלא.
היום כבר טיפה אנחנו יותר מתוחכמים, וכבר יש אורז עגול חום, ויש אורז בסמטי חום.
איפה ראית בסמטי חום? בארץ?
כן.
איפה?
באתר של סוגת.
סבבה. אני לא ראיתי בשום מקום אחר. זה לא פרסומת.
בסוגת הם מוכרים כבר שלל סוגים של אורז, ועוד דבר די מטופש, שנקרא אורז חיש. שזה כאילו אורז שעבר חצי בישול, ואז זמן הבישול שלו הוא בדיוק כמו אורז רגיל. אז אני לא מבין למה עושים אותו.
מה זאת אומרת, זמן הבישול שלו בדיוק כמו אורז רגיל?
אורז חיש בין 15 ל-20 דקות בישול.
אז למה צריך את זה?
שאלה מעולה.
כשהייתי קטנה, אמא שלי הייתה קונה מין אורז באריזה כתומה כזאת, שהיה בישול שלו היה מהיר יותר, נראה לי קראו לזה אנקל בנז יכול להיות?
אז זה האורז האמריקאי, החברה המובילה באמריקה.
אז אני זוכרת את זה איכשהו מהילדות. קראו לזה אורז פלא יכול להיות?
יכול להיות, כן, כן, נראה לי שכן.
מה היה פלא בו?
הפלא הוא שהוא כבר חצי מבושל, ואז לא צריך לבזבז הרבה זמן על בישול. אבל כל כך מהיר להכין אורז, שאני כן. לא מצליח להבין את השטות
לא,
הזאת.
לא, באמת לא ברור.
מה עם שאר הצבעים של האורז?
אז יש את האורז השחור. זה שאנחנו קוראים לו גם אורז אסור. יש לו טעם כזה יותר רגוזי, מתון. הוא קצת דביק שהוא מבושל. יש לו ערך תזונתי גבוה. אתה יודע למה קוראים לו אורז אסור?
כן, הוא היה אורז שהכילו בו את קיסר סין. והיה אסור להכילה לפשוטי העם, המון המון שנים. וואו. אגב, האורז הזה הוא לא שחור, הוא סגול.
הוא סגול, כן.
הוא סגול מאוד מאוד כהה, ואת הסגול הזה רואים רק בבישול. הוא יפהפה.
הוא יפהפה.
הייתי עושה איתו מלא מנות כשהייתי שף.
ועד היום הוא חביב גני האירועים שמערבבים אורז רגיל באורז שחור קצת, וזה כזה מקבל מין מימד מתוחכם.
אגב,
מה?
באיטליה גם מגדלים אותו.
את מי? את האורז
השחור? את האורז השחור, ושם קוראים לו ריזו ונרה, שזה האורז של ונוס.
יפה.
אה?
מאוד יפה. ורק לעשות עוד קצת איזשהו סדר בין כל סוגי האורז, אורז בר. בוא נשים עליו את הכוכבית הראויה, כיוון שאורז בר הוא בכלל לא אורז.
מה הוא?
אורז בר זה בעצם סוג של שיבולת שואל, שגדלה במים, בעיקר בביצות ואגמים בצפון אמריקה. בקיצור זה קטניה, שהיא זכתה לשם ווילד רייס, אורז בר, בגלל שהיא קצת דומה לאורז. הצבע שלה הוא חום כהה כזה, האורך של הגרגר הוא סנטימטר, היא באמת נראית כמו אורז, מה לעשות? ומי שבעיקר מגדל אותה זה האינדיאנים. חוץ מהאורז בר, יש את האורז פרה, שהוא דווקא כן אורז, שבדרך כלל הוא תערובת של כל מיני אורזים, שמערבבים את זה במפעל, או שקונים בארץ נגיד כמה סוגי אורז ומערבבים לנו אותם בחנות, כדי שהוא ייראה פיראי, אבל האורז פרה הוא כן אורז, האורז בר הוא לא.
אוקיי.
זה בלגן שלהם.
יש גם אורז מוזהב. האורז המוזהב זה אורז שהמדענים הצליחו להחדיר בו בית הקרוטן, ובית הקרוטן, כמו בגזר, כמו בכל ירק שמכיל אותו, הוא כתום, אז גם האורז הזה מקבל איזשהו גוונוון קטמטם כן. כזה נעים. עשו את זה אגב, כי באורז אין הרבה בית הקרוטן, ובגלל שמרבית האוכלוסייה נסמכת על זה, הם מאוד רגישים, חסר להם ויטמין A. אז ניסו כבר לפתור את זה דרך כן. התזונה הראשונית שלהם.
קראת את הספר אומנות ההקשבה לפעימות הלב?
לא.
ספר מקסים, מקסים, מקסים. מררתי בבכי לאורך כל הספר. כשקראתי על האורז המוזהב, אז זה ככה הזכיר לי את הספר, כי הספר הזה מדבר על סיפור אהבה בבורמה, באמת על ילד עיוור, שעל הראייה שלו הולכת ומדרדרת. בסופו של דבר, הוא נוסע למערב, כאילו, לא, אני עושה ספוילר מה קורה בסוף, אבל תקראו את הספר, לא עושה ספוילר, אבל פתאום חשבתי לעצמי שאולי באמת הסיבה שיש שם הרבה ילדים עיוורים, כפי שמוזכר גם בספר, באמת נובע מהסיבה הזאת של היעדר בית הקרוטן בתזונה. יש מיליונים של ילדים עיוורים באסיה בגלל חוסר בבית הקרוטן.
וואלה.
כן.
וואו.
וזו באמת הסיבה שניסו לגדל את האורז המוזהב. הבעיה עם האורז המוזהב זה שזה אורז מונדס גנטית, ואנחנו מאוד מאוד לא אוהבים אוכל מונדס גנטית, לא רק מטעמים אריסטוקרטיים שאנחנו רוצים את האוכל שלנו טבעי, אלא כי זה קצת מסוכן להתחיל לשחק עם האוכל שלנו. אנחנו לא לגמרי יודעים מה ההשלכות של זה בסופו של דבר על הבריאות הסופית של כולם. אבל האורז הזה קיים.
איזה סוגה את הכי אוהבת?
של אורז?
כן. נהיית הטופ.
ריזוטו.
ריזוטו.
is my favorite, כאילו. לגמרי, ואם כבר ריזוטו, אז הקרנרולי ויותר מהארבוריו.
אז אני אוהב את הבסמטי, אני מת עליו, וזהו, אני תמיד אגש לבסמטי. אני לא מצליח להבין למה אנשים בכלל משתמשים ביסמין, או באורז פרסי, שזה כאילו המצאה מארץ המצאות.
עכשיו אתה רוצה להיכנס לזה?
לא, 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 לא.
בוא ניכנס לזה, אני בא להיכנס לזה.
לא, בוא נדבר קצת על גידול של אורז. איך בכלל גדל אורז?
אחר כך נריב על איזה אורז יש בבית?
כן.
טוב, יאללה. בוא נריב אחר כך. שולם.
למה אורז גדל בבריכות מים?
כי הוא צריך מלא מים, קודם כל.
נכון. אגב, יש זנים שמגדלים באפריקה שלא צריכים הרבה מים.
כן.
שהם גדלים אפילו במדבריות. אורז למעשה יכול לגדול בכל מצב אקלים, אבל הוא חי הכי טוב.
הוא גם חי הכי טוב, וגם התפוקה יותר גבוהה. כלומר, אם אפשר באמת היה לגדל אורז עם מעט מאוד מים, אני משערת שבמדינת ישראל היו מגדלים את זה. כנראה שזה גידול הרבה יותר יקר והרבה יותר מסובך מאשר הגידול במים. מה שנחמד בביצות האלה, שבהן האורז גדל, נוצרת שם מערכת אקולוגית נהדרת, שמסייעת לאורז לגדול.
הביצות האלה קוראים להם פאדי. פאדי זה בכלל הכינוי לאורז לפני שמאבדים אותו. הסיבה שהם מגדלים אורז בטרסות מלאות מים וכו, היא כי אורז למעשה זה סוג של דשא.
כן.
כשאיפה שיש דשא, יש גם עשבים שוטים, ולא רוצים שהעשבים השוטים יתחרו עם האורז על אותם נוטריאנטים שיש באדמה, אז פשוט מציפים את הכל, ורק האורז מצליח לשרוד שם.
רק האורז מצליח לחיות שם, ואחד הדברים החכמים שאפשר לעשות בגידול אורז, זה להשאיר את החיות שנמצאות שלהם. כלומר, בהרבה מאוד מקומות בשדות האורז מגדלים גם דגים או צפרדעים, שהם גם מקור טוב לחלבון עבור המגדלים, אבל גם עוזרים בעצם לכל הדבר הזה להתקיים.
כן, הם מנקים את המים, הם אוכלים ברחשים וכל מיני טפילים.
שדות הגידול האלה הם גם בית גידול מאוד חשוב לציפורים שמגיעות לשם, ענפות, נחשים, אז כאמור זה גם לתזונת העיקרים, אבל זה גם תורם, כפי שאמרת, להדברה.
הבעיה עם זה שבאמת זה צריך להיות באזורים שמשופעים במים, ולכן קשה לנו לגדל גם בארץ ישראל, אבל גם בארצות אחרות, ויש הרבה ארצות שכן מגדלות אורז, כן, יש להם יחסית הרבה משקעים, אבל לא מספיק. והיחס של כמות המשקעים של אורז אל מול התפוקה שלו, הוא כל כך נוראי, שסתם לדוגמה, באוסטרליה משתמשים ב-7% ממשאבי המים של כל המדינה, בשביל לגדל אורז שמייצר רק 0.02% מהתלג. כל כך הרבה משאבים הולכים לאיבוד על גידול שכל כך לא משתלם.
לאור מה שקורה כרגע באוסטרליה, אין לי ספק שהדבר הראשון שיפסיקו זה לגדל אורז.
לגמרי.
אם כבר הזכרנו את זה ששדה אורז הוא בעצם סוג של מערכת אקולוגית מאוד מאוד מעניינת ופוריה, אז אני כן רוצה להציף את העניין הזה של האקולוגיה. כי כל קילוגרם של אורז שאנחנו קונים בחנות מושקה באיזה 3,000 ליטרים של מים. שזה המון. אנחנו יודעים שמצד אחד אורז הוא לא מפונק, אוקיי? אורז לא צריך סוג מסוים של מים, הוא יכול גם לגדול במים עומדים, הוא יכול גם לגדול במי ביצות אפילו. אבל מצד שני אנחנו יודעים שהוא צריך שטחים מוצפים לשם הגידול שלו. אז בארצות שיש מונסונים והמון המון גשמים, אז אם זה סבבה, אבל עם כל השינוי האקלים שקורים עכשיו, גם קשה לנו לצפות לאן זה הולך כל הדבר הזה, וגם בגלל שאנחנו צריכים לגדל אורז בעוד מקומות כדי לספק את הדרישה ההולכת וגוברת, אז יש כל הזמן חיפוש מתמיד על איך לחסוך מים. בגידול אורז, כי גידולי האורז בעולם אחראים ל-40% מכמות המים שמשמשת לחקלאות בעולם.
רק לאורז.
רק לאורז. שזה כמות אסטרונומית. עכשיו, זה לא רק כמות המים הגדולה שאנחנו משתמשים, אלא גם השפעת גידול האורז על ההתחממות הגלובלית.
אוקיי, תרחיבי.
השיטת גידול המסורתית, היא מדברת על השקיה בהצפה. והמים בעצם חוסמים את הכניסת חמצן לקרקע. הם יוצרים בעצם תנאים אנאירובים. ברגע שיש לך תנאים אנאירובים, נוצרת פעילות של חיידקים שפולטים מתאן. מתאן הוא הגז שבעצם גורם לאפקט החממה, הרבה יותר מהפחמן הדו-חמצני. כלומר, גידול אורז גורם לגדילה בכמות פליטת המתאן. מדברים על זה שגידולי האורז הם בערך אחראים לעשירית מכלל המתאן שמגיע לאטמוספירה, שזה מטורף.
זאת אומרת, גם אם תקחי צריכת מים ופליטת הגז, אז
אורז הוא לא הגידול הכי אקולוגי
ממש
שיש.
ממש לא אקולוגי.
אז מה שכל הזמן מחפשים עכשיו זה באמת השקיה של שדות אורז בלי להציף אותם, או לשנות את צורת ההצפה. למשל, יש מחקרים עכשיו שמדברים על לעשות הצפה מבוקרת, להקטין את כמות המים, כי אנחנו יודעים שאורז לא בהכרח חייב חצי מטר או מטר לגידול שלו, אפשר להציף לגובה הרבה יותר נמוך. יש ניסיונות אחרים להציף את זה בכמה מחזורים, כלומר להציף ולהפסיק להציף, להציף ולהפסיק להציף, ואז בעצם להפסיק את העניין האנאירובי שגורם לפליטת המתאן. מצד שני, אם אתה תגיע למצב שזה כבר לא גידול אנאירובי, אז מה יקרה? כל אותם מזיקים שאתה דיברת עליהם, שבעצם ההצפה מונעת, וכל אותם עשבים שמפסיקים לגדול בגלל ההצפה, והאורז כאילו מנצח אותם, כל זה עלול להשתבש. בגלל זה, זה מחקר מאוד מאוד לא פשוט, לגדל אורז עם שיטות הצפה אחרות. אבל זה נורא חשוב. מצד שני, שדות אורז, איפה הם כן טובים ברמה האקולוגית, שהם יכולים לתת יבול זהה לאורך מאות שנים. יש טרסות באסיה של 2,000 שנה ברציפות נותנות אורז, בלי שאתה צריך לדשן, בלי שאתה צריך לעבור מקום, בגלל שפה הקרקע כבר לא פוריה. כלומר, במובן הזה אין בזבוז, זה לא כמו טירס שזוכר שדיברנו עליו, שכל כמה שנים צריך לתת לקרקע להירגע. לא, אורז יכול להמשיך לגדול באותו מקום לאורך זמן. לא חסר לנו קרקעות במזרח בשביל לגדל את האורז. אבל שוב, כל עניין הגזי חממה, ועניין כמות המים בעולם שהיא בעייתית, יש פה הרבה דילמות שצריך לפתור.
אז לעניין כמות המים, דווקא המוח היהודי המציא לנו אחלה פטנטים. בסוף 2018, שגריר ישראל בווייטנאם חשף בפני האוכלוסייה קיר עצום ברוחב של 12 מטר וגובה של 9 מטר, כולו ירוק, הוא נבלה בלילה אחד, וכולו אורז צפוף שצומח במאונח.
ורטיקלית?
ורטיקלית. הישראלים הראו לווייטנאמים שאנחנו יכולים להמציא כאלה פטנטים, שגם הווייטנאמים שמגדלים אורז כבר אלפי שנים יכולים ללמוד מאיתנו שיטות יותר טובות. האורז הזה מגודל באמצעות טפטפות שמכוונות לשורש, טפטפות ישראליות, המצאה ישראלית כמובן. הן צורכות רק 5% מכמות המים הדרושה, ומניבה אורז שהוא טוב פי 20 בכמות היבול ובאיכות שלו, ואת המים עצמם מקבל הקיר ממחל בשם ורטיג'ן, עוד פיתוח ישראלי, שמסוגל להפיק 700 ליטר מי שתייה ביום רק מהלחות באוויר. ואנחנו יודעים כמה לחות באוויר יש באסיה.
זה נשמע לי לגמרי העתיד.
זה העתיד.
אורז ורטיקלי.
קירות של אורז.
מהמם.
אגב, אנחנו רואים את זה הרבה באסיה וגם במדינות המפרץ, הערביות העשירות, שהיום כבר בונים מבנים אקולוגיים. מה זה מבנים? גורדי שחקים עם קירות ירוקים. עם קירות שהן צמחייה, שתורמת כאילו גם לשיפור האקלים בתוך המבנה, לקירור, לאיזושהי חיות, לבידוד, לחמצן, זה דברים מטורפים. העולם יראה אחרת בעוד 100 שנה, אם הוא יישאר.
אם הוא יישאר.
כן.
כן. כל מה שקורה פה עכשיו לא כל כך סימפטי. טוב, רגע, יש לי שאלה. הקיר אורז הזה, המהמם שהיה בווייטנאם, יצא משהו מזה? יש עכשיו איזה שהם גידולים וורטיקליים באסיה?
עוד אין, זה רק היה הדגמת יכולת עוצמה טכנולוגית. אבל יש הרבה שיתופי פעולה בין ישראל למזרח, ואני מניח שמישהו איפשהו עובד על זה כרגע.
אנחנו נשמח. אבל אתה יודע, בינתיים אורז גדל בעיקר בשדות אורז, ולא אתה ולא אני היינו בשדה אורז מימינו. אנחנו רוצים להיות בשדה אורז מימינו. הייתי בצפון תאילנד, אבל אני לא זוכרת שראיתי שדה אורז. מצד שני, רוב הזמן לא הייתי בהכרה מלאה כשהייתי בתאילנד.
בלה ורוז'ה שומעות את התוכנית.
הייתי בת 22. זה היה מזמן.
אוקיי.
בוא נדבר עם מישהו שהיה בשדות אורז.
בוא נדבר עם מישהו שראה את זה בעצמו.
בוא נדבר עם אולי אחד המומחים הגדולים בארץ לאורז. אבל טכנאי השידור שלנו...
איפה הוא?
מועל בתפקידו, אז אנחנו תכף נתקשר אליו.
אנחנו לבד באולפן?
אנחנו לבד באולפן. אתה לא עושה עכשיו בלגן שוב. אל תהיה אסף גרנית במשחקי השף שעושה בלגן למתחרים. נכון? אתה מושפע מזה.
לא, אני בא לי ללחוץ על כל הכפתורים פה באולפן.
לראות מה קורה.
כן.
לא.
זה כמו קוקפיט.
אני אכין לעצמי כוס קפה, ואתה תעשה לי הפסקת קפה. הפינה הפסקת קפה משודרת ביחד עם השותפים שלנו לדרך, קפה אליט, שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו כל שבוע אליכם. לוקסי, על מה מדברים היום?
היום אנחנו חוזרים למקורות.
מה זאת אומרת?
איזה קפה אנחנו שותים? אני רוצה לדבר על שני הזנים העיקריים של קפה שכולנו שותים בעולם.
שזה יפה שגם בקפה שני זנים עיקריים בדומה לאורז.
נכון. הראשון זה הארביקה, והשני זה הרובוסטה. זה שני הזנים העיקריים שבעולם צורכים. אז מה ההבדל ביניהם? מי עדיף? זה שאלה קשה מאוד. זה כמו ללכת ליינן ולשאול אותו מה עדיף, קברנה או מרלו. סביר להניח שהוא יסתכל עלינו קצת תקום, שנייה לפני שהוא ינשום עמוק, יענח, ובסוף אולי נקבל תשובה כלשהי כנראה צינית, ואז הוא ישאל אותנו, איזה קברנה, איזה מרלו, איזה בציר, מאיזה מדינה, מאיזה אזור, של מי היקב. בקיצור, כל השאלות האלה אפשר גם לשאול לגבי קפה. אם להמלק, הארביקה הם הפולי קפה הטעימים יותר והיקרים יותר.
כן, ככה גורף, ארביקה יותר טוב מרובוסטה?
בגדול. למה? אני אסביר. הערביקה זה סוג של קפה שמגיע מאתיופיה ותימן, או במילים אחרות, קפה ערבי. הערביקה זה כנראה הזן הראשון של קפה שתרבטו עוד מלפני 1,000 שנים, והוא נותן פולים ארוכים כאלה שטוחים בצבע ירוק כהה, מופחתים בקפאין, עם טעמים מתקתקים חריפים יותר. Mm-hmm. עכשיו, יש לו קרמה מאוד נמוכה, קרמה זה השכבת קצף הלבנה כשאתם שותים באספרסו, ומרירות עדינה. הוא גדל בגבעים של בין 900 ל-2,000 מטר, והוא רגיש מאוד לקור. אז הצורך הזה במקום גידול מאוד גבוה, אבל חם, דורש ניצול של משאבים גדולים יותר. והגידול שלו מורכב. ואם תשלבי את זה עם העובדה שהעצים מתחילים לתת פירות רק אחרי 5-7 שנים, אז אנחנו מבינים כמה קשה הגידול שלו ולמה המחיר שלו כל כך יקר.
אוקיי. אז עד עכשיו אני מסכמת, ערביקה יקר טוב.
יקר טוב. זה בערך 70% מכלל הקפה שמגודל בעולם, וברזיל היא יצרנית הערביקה הגדולה ביותר בעולם.
באמת היום ברזיל היא יצרנית הערביקה הגדולה בעולם, למרות שזה במקור מאתיופיה ותימן?
ותכף תשמעי פרט עוד יותר מעניין, מאיפה מגיע הרובוסטה?
מאיפה?
הרובוסטה זה סוג נוסף של קפה שמגיע ממערב אפריקה וברזיל, והוא נחשב לפחות איכותי. למה? הוא גדל בגבעים יותר נמוכים של עד 800 מטר, ודורש הרבה יותר מים, למעשה פי 2, אבל זה צמח מאוד עמיד. אפשר לגדל אותו כמעט בכל מקום, הוא לא דורש הרבה חומרי הדברה, הוא מפיק פרי תוך שנתיים כבר, ולכן הוא יותר זול וזמין מהרביקה.
אוקיי.
הפולים שלו עגולים יותר, והם בצבע ירוק בעיר, והכמות קפאין בו כמעט 3%, זאת אומרת פי 2 מהרביקה, ובטעם שלו הוא הרבה יותר מריר. אבל הקרמה שלו מאוד עבה, והטעמים שלו שטוחים. היתרון של זה, זה שאפשר להשתמש בו בקלות, כדי לחזק תערובות קפה של הרביקה, להגדיל בהם את הקרמה, אבל לא לפגוע יותר מדי בטעם.
להגדיל את הקרמה ואת הקפאין.
ובמהלך שנות 2000, וייטנאם, הפכה ליצואנית הגדולה ביותר של קפה רובוסטה.
מדהים. ורוב הקפה שאנחנו שותים הוא תערובת שלהם?
אז יש המון תערובות. מביני העניין יגידו לך אולי שהם שותים אך ורק אחד או אך ורק שני, אבל בסופו של דבר תיזהרו מהכללות, תתאמו. מה שטעים לכם זה מה שתשתו.
יפה, למדנו משהו. אני במחצית השנייה של התוכנית, אני גם אלמד אותך משהו שהוא בייסיקי, אבל של ימינו אנו. אבל זה יהיה בהמשך. אז איפה הוא? חזר? או, הוא חזר.
שלום לך.
אתה יכול בבקשה להתקשר לארוני?
כן, אדם שהוא סיני בעצמו.
כי בינתיים אורן העסיק אותי ושתינו קפה והיה לנו נורא כיף. אבל ארוני מחכה.
השף הסיני. הלו.
כן.
שלום.
ישראל.
הלו.
שלום.
מה העניינים?
אחלה.
איזה כיף. אנחנו יושבים לנו פה ומלרלרים לנו על אורז באולפן, ואז הבנו שהוא לא אורן ולא אני, לא היינו מעולם בשדה אורז.
חבל.
נכון?
חבל מאוד. חבל שלא מגדלים אורז בארץ.
נכון.
אז מה קורה שם בשדות האורז?
אז ככה, קודם כל באמת נועד. אני פעם ראשונה שהייתי שדה אורז, נשבעתי שאחר כך אני לא זורק אורז בחיים יותר.
מה, עבודה קשה?
בוא'נה, זה עבודה נועה. קודם כל היא עבודה ידנית, לפחות במזרח הרחוק, עדיין שוקלים אורז ביד וקוצרים אורז ביד. ודבר שני, אורז צריך המון המון מים. זה הולך ככה, בונים מעין בריכות כאלה, מעין שדות כאלה שמציפים אותם במים. אני יודע, מים בגובה של 10-20 סנטימטר. בבתי גידול מיוחדים מגדלים את השתילים של האורז, ואחר כך אנשים יושבים מבוססים בתוך הבריכות האלה עד הקרסוליים, ופשוט בגב כפוף עם שתיל שתיל באדמה.
הם שותלים את זה בזמן שהבריכה כבר מוצפת.
כן.
זה אנשים שמבלים את מרבית חייהם בתוך מים.
כן.
אבל בעיקר כפופים כל הזמן.
כן.
כאילו, הם פשוט שוקלים ביד אחד-אחד את השתיל של האורז. עכשיו תלו, יש מקומות שמגדלים שני סבבים או שלושה סבבים בשנה, תלוי כמה המקום פורה, כמה האדמה פוריה, בכל אופן זה עניין של הרבה זמן. ורק אז קוצרים את האורז, וגם זה סיפור, אני ראיתי את כל התהליך.
כן.
קוצרים את האורז, מפרידים את הגרגירים מהשיבולת, שזה גם כן, אתה יודע, עושים ידנית. היום אולי כבר יש מכונות ברוב העולם, אבל במזרח הרחוק, שזה מולדתו ומוצאו של האורז, כידוע לכולנו, עדיין ברוב המקומות זה עבודה ידנית, סיזיפית, קשה, ארחנית.
וואו.
כן?
ואנחנו, אתה יודע, לפעמים אנחנו פותחים את השקית אצלנו בבית ומוזגים לתוך כוס, חצי כוס נשפכת על השיש.
אז אני אומר לכם, מאז שראיתי איך מגדלים אורז, אני זוכר שאימא שלי הייתה באמת כל גרגיר אורז היא הייתה סופרת, כאילו...
כאילו זהב. כאילו
זה זהב. ואתה יודע, בלב אמרתי, יאללה, באמא שלך, כאילו אורז, כן, קונים במקולת שקית, ואת תראו איך מגדלים את זה. ואגב, חלק גדול משדות האורז, שזה גם כן אחד הדברים היפים, גם בווייטנאם, גם בסין, גם בבלי, בבלי זה אחד המרעידים, זה טרסות שבנויות על צלע של הר, כי אז גם מי הגשמים יכולים להיקבות ולהסף, שזה גם כן חתיכת עבודה סיזיפית לבנות את הטרסות האלה על מורדות הערים, וחלקם של הטרסות האלה הם נות מאות שנים.
כן.
שכמובן זה גם כן דורש מיינטננס ותחזוק וכל זה. אבל כל האורז התרמים והפלבי הזה שאנחנו מתייחסים אליו כזה, אתם יודעים, כי לאחר יד זה וואלה חתיכת עבודה קשה, באמת.
כן.
ולכן צריכים להתייחס בכבוד רב לכל גרגיר, תאמינו לי.
אני מקבלת לחלוטין. כשאנחנו מדברים על אורז, נורא קשה לנו להתמקד רק במקום אחד, אתה יודע, יש את הסיני והאודי ויפן, וזה עולם ומלואו בכל מדינה, אבל חשבנו שאיתך נשמח להעמיק את הנושא של האורז במטבח הסיני. כשאנחנו בארץ, אתה יודע, אנחנו רק יודעים שיש את האורז המעודה והפרייד רייז, וברך שם, ברך שם נגמר המפגש של, של הישראלים עם האורז במטבח הסיני.
למרבה המוזרות, אני קצת מגזים, אבל זה פחות או יותר המצב. זאת אומרת, הסינים מתייחסים לאורז כאל באמת המזון הבסיסי ביותר.
מצה.
זאת אומרת, הוא באמת מצה של אורז לבן בדרך כלל, וכל הטעמים וכל הדברים יבואו עליו. יש עוד כל מיני גרסאות, יש באמת אורז מטוגן, יש אורז בשימושים אחרים, תכף אני אעמוד גם על זה, אבל מעניין שדווקא המדינות, שלא גדלות בהם אורז, מדינות של מדבר למשל, כמו מרכז אסיה, כמו בוכרה, כמו... היום בפרס כבר מגדלים אורז, אבל בארצות שם דווקא במרכז אסיה, תבשילי האורז הם פי עשר מפותחים ומגוונים מאשר בסין למשל.
זה באמת מעניין. הייתי מצפה כמשהו שהוא כל כך בסיסי בתזונה שלהם, שיש שם אין ספור נגזרות ואין ספור מתכונים.
אז יש, אבל זה לא כזה מה שכן, וזה אנחנו פחות יודעים, בדרום מזרח אסיה בכלל, המוצרים שמכינים מאורז זה אינסופי. כלומר, תוכנים את האורז לקמח, ואגב יש המון סוגים כמובן של אורז, ומהקמח הזה מכינים באמת אינספור דברים, מאטריות, יריות בצק, דקיקות יותר ודקיקות פחות, פודינגים, וכל באמת שפע המוצרים, אבל שפע אדיר, של מוצרים שמכינים מאורז שלא בצורתו הטבעית, הוא מדהים. מדהים. גם בטכניקות, גם במגוון התבשילים, גם בזה אין לתאר. ומבחינה זאת, השימוש באורז בסין, בווייטנאם, בתאילנד, במלזיה, כל דרום מזרח אסיה, הוא מגוון במובן הזה שלא משתמשים רק באורז בצורתו הטבעית, אלא... ממנו מכינים עוד המון המון צורות שונות של עיבוד ומאכלים שהם נגזרת, כי אגב זה גם יותר חסכוני, נניח אם אתה טוחן אורז ומערבב אותו עם מים, כמות שיוצאת היא הרבה יותר גדולה מאשר אם היית משתמש רק באורז.
כן, נכון, יותר חסכוני. אתה יודע אולי באיזה זנים הם משתמשים שם? כלומר זה יותר זנים ארוכים, יותר זנים עגולים?
גם וגם וגם וגם, כאילו באמת כל כך הרבה זנים, בואו נזכור שמוצאו של האורז במזרח הרחוק, הוא בסין. ואי לכך, רוב הזנים שאנחנו מכירים, למעט הזנים החדשים המערביים שפותחו במערב שנים אחר כך, הם מקורם במזרח הרחוק, בסין בדרך כלל.
זה מאוד מעניין שאתה אומר שהסינים משתמשים באורז כאורז, כמצה או בסיס לאוכל שעליו בעצם שמים את עיקר המאכל, אבל דווקא שאר העדות או שאר אסיה משתמשת בו כ...
מרכז אסיה בעיקר.
מרכז אסיה. במטבח הבוכרי למשל, שהוא מטבח שאתה שולט בו ביד רמה, האורז הוא די מרכזי.
מאוד, גם במטבח הפרסי אגב, בהשפעה ישירה. אני חושב שהמטבח הפרסי והמטבח הבוכרי, המטבחים של מרכז אסיה בכלל, אגב, המטבחים ההודים שהושפעו מהמטבח הבוכרי גם כן,
כן,
הם מדהימים בתמשילי האורז שלהם. אני אגיד לכם מה אני חושב, פעם ליבשות היה את המזון הבסיסי שלהם, במזרח הרחוק זה היה אורז, באירופה ובמזרח התיכון זה היה חיטה וצהרה, בדרום אמריקה זה היה תירס, ובאפריקה זה היה קנים ושורשים. שעה פה הערת ביניים, לכל אחד מהמוצרים האלה, כבר מעת העתיקה יש משקה אלכוהולי. בירה אצל החיטה, ין אורז אצל האורז, צ'אט צ'יצ'ה אצל הטירס, ועוד משקאות אלכוהולים שאין לי מושג מהשמם באפריקה, מהשורשים והקנים. אבל כמובן שבשלב מסוים המאכלים נדדו מצד לצד בניהול החלת הכלל. אני חושב למשל בטורקיה, שלדעתי זה נקודת המפגש בין אורז לחיטה, אם אנחנו מתייחסים לזה באופן סכמטי,
כן.
אם אתה מסתכל היום הרבה פעמים, עד היום במסעדות טורקיות, בתפריט, הרבה פעמים במדור הפילף, הוא מחולק לשניים, לפילף מאורז ופילף מחיטה.
וואו, כן.
כלומר, אני חושב שכשהאורז, אני משער, שכשהאורז הגיע לטורקיה והיה נחלת העשירים בלבד, והם עשו מיני פילף, העניים שלא יכלו לקנות אורז, עשו את אותו דבר, אבל מחיטה שהייתה יותר זולה. אני חושב שהמאכלים התפתחו דווקא משום שזה לא ארץ המקור שלהם, אלא פעם זה נחשב למוצר יוקרתי וחדש שהגיע, ואי לכך התייחסו אליו יותר בהוד והדר. בעוד שאצל הסינים הוא באמת שימש מזון בסיסי, מזין ובסיסי, שעליו שמים כל דבר, אין אורחה בלי אורז אצל הסינים, לא קיים דבר כזה.
כן, זה הבייס.
יש השפעה של המטבח הבוכרי, אמרת, חזרה על המטבח ההודי?
חד משמעית, בזמנו, הרי השושלת המוגולית שמושבם היה בסמרקנד, הם היו משם, הם שכבשו את הודו בשלב מסוים במאות נדמה לי 15 או 14, אני לא יודע בדיוק, ובין כל האסלאם ההודי כפי שאנחנו מכירים אותו היום, כולל הטאג' מהל, את הטאג' מהל בנו הצאצאים של שושלת תימור מסמרקנד, שמי שקצת מבין בארכיטקטורה ובסגנון ארכיטקטוני מיד רואה את ההשפעות הבוכריות על ה... על הטאג' מהל, וזה גם נכון באוכל, בעיקר במאכלי האורז אגב, וכל הטנדור, כל הטנדורי, מקורו במטבח האוזבקי של מרכז אסיה, שגם לו יש מקורות שונים, כדי שלא תחשבו, אבל רוב תבשילי האורז, למשל השיקן בריאני, עם השפעה בוכרית מובהקת.
אהרוני, אני חושבת שאתה צריך פשוט לבוא.
כן.
נשלח לך מונית, בוא תשב לידינו פה באולפן, כאילו אני מוכנה להקשיב לשמוע אותך השם, מדבר על אורז עכשיו.
אין לי, אני מפחד לשאול שאלות ולהפריע באמצע, אני רוצה לשמוע מה הוא...
אין סוף.
אתה באמת, תדעו לכם שיש אין סוף. אורזנים של אורז, באמת, אין ספור. אנחנו מכירים רק קצה קצהו.
כן, במיוחד אצלנו בתרבות המערבית.
כן, הכל פה מיובה.
אני זוכר שבשוק של סמרקנד, למשל, יש אגף אורז, ואני פשוט לא האמנתי לכמות סוגי האורז שאני רואה, וזה לא ארץ שמגדלת אורז באופן כללי.
מדהים.
אורן, בוא ניסע, גם לשם אנחנו צריכים לנסוע.
לכל העולם אנחנו צריכים לנסוע.
זה נכון.
לאוזבקיסטן אתם חייבים, זה מהיפים בעולם.
קיבלנו.
יאללה, מעולה.
אם אתם צמחונים, אתם בבעיה.
לא, אנחנו לא, תרם. זה תרם הגיע אלינו, הטרנד הזה. תודה לאל.
בסדר.
אהרוני, תודה רבה רבה.
תודה רבה, להתראות. ביי ביי.
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 אפרת, אהרוני הזה, זה אין, זה רק לעמוד לידו כל היום ולהקשיב.
טורף. כאילו אתה יכול פשוט לבוא לבן אדם, לתת לו שם של מאכל איזוטרי שאכלו פעם אחת בקמבודיה לפני 450 שנה, וגיד לך, בוודאי. מה אתה רוצה לדעת עליו?
אני יודע הכל וגם הכנתי את זה בשלוש צורות שונות.
וואו. לקראת סיום התוכנית הראשונה שלנו, מה רצית עוד להגיד לי?
אני רציתי לספר לך על ארגון די מגניב שנקרא פרי רייס. שמעת עליו?
כן, אבל תספר להם, כן.
אבל עשית פעם את המשחק הזה?
לא, תספר.
אז פרי רייס זה אתר אינטרנט, יש לו גם אפליקציה, שרותם את הגולשים למאבק במלחמה ברעב העולמי, על ידי תרומה של גרגירי אורז. נכנסים לאתר הזה, freerise.org או.com, whatever, ומורידים את האפליקציה, וזה מין משחק כזה של שאלות. האם המילה הזאת מתכוונת לזה? מה הצבע של הדבר הזה? כל מיני כאלה. כל שאלה שאת עונה נכון, תורמת 10 גרגירי אורז. או יותר נכון, הספונסרים של האתר תורמים בשמך 10 גרגירי אורז. כבר חודש אחרי שעלתה התוכנית הזאת, והיא כבר רצה באזור 10 שנים, נתרמו מיליארד גרגירי אורז, ועד היום נתרמו כבר 202 מיליארד גרגירי אורז, ובאיזשהו שלב ממש מוקדם, הוא משתלט על התוכנית.
השתלט במובן הטוב של המילה.
השתלט במובן הטוב של המילה, תוכנית ההכלה העולמית של האום קבעה שהכמות שהיום האתר הזה מייצר מאכילה 5,000 אנשים ליום בשתי ארוחות.
וואו, יפה.
הנה, איך האורז גם תורם.
זה מטורף, שאתה אומר, כמה אמרת? 202 מיליארד, ובסופו של דבר זה מגיע אבל רק ל-5,000 אנשים, כי כפי שאמרת, בתחילת התוכנית בכל כוס אורז, מה יש? 1,900 גרגירים?
כן, אבל נכון להיום התוכנית רצה כבר הרבה שנים, עד היום נתרמו למעלה מ-10 מיליון ארוחות.
נהדר. וכל מה שצריך לעשות זה פשוט להיכנס ולשחק את המשחק הזה, ומשחק כיפי נורא.
זה מאוד כיפי, כן.
אפשר גם לעשות את זה עם הילדים, כאילו לתרגם להם את השאלות, כי זה שאלות די קלות ברובן.
בהחלט.
כן.
אז זהו, נראה לי סיימנו את השעה הראשונה שלנו.
כן, אנחנו ממש מתאפקים לו להיכנס למטבח, כי מחכה לנו עוד שעה שלמה של אורז בשבוע הבא, ואז אנחנו נצלול לתוך המטבח ונדבר על כל מה שצריך בשביל שיצא לכם הריזוטו המושלם, הפאיה, נדבר על הסטיקר רייס, נדבר על קינוחי אורז, נדבר על... וואו.
כן.
אורז אחד-אחד. אם זו שאיפתכם בחיים.
או, back to basic, אמיתי, אורז one on one, איך עושים את האורז המושלם?
כל זה יהיה בשבוע הבא, עד אז אני הייתי אפרת, הוא היה לוקסי, לפעמים קוראים לי אנזל, לפעמים קוראים לו אורן.
יפה, הצלבה, הצרחה.
הצרחה. וזהו, תעקבו אחרינו, אנחנו בכל האפליקציות, אנחנו מחכים לכם באינסטגרמים שלנו, וגם בכתובת המייל שלנו, אנזל.לוקסי@gmail.com. יאללה ביי.
יאללה ביי.